שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ב במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה אמצעית בעמוד הקודם. אתמול דיברנו על אדם שחוטא בחטאים שיש בהם קרת ונותנים לו שוב ושוב מלכות וזה לא עוזר, הוא ממשיך לחטוא. אז הדין הוא שגורמים לו בעקיפין למות על ידי זה ששמים אותו בכיפה, כלומר בצינוק, ושם מאכילים אותו שעורים עד שקרסו מתבקעת. היום נדבר על עוד שני מצבים שבהם הבית דין לא יכול לדון לפי הדינים הרגילים, אבל מצד שני גם לא ייתכן שאדם הזה ימשיך לחיות. המצב הראשון שנדבר עליו זה רוצח שיש עדים שהוא רצח, ובכל זאת אי אפשר לדון אותו למיטה. אז מה, עושים אותו דבר כמו שראינו אתמול, שמים אותו בכיפה, כלומר בצינוק, ושם הוא כבר ימות. עכשיו, הגמרא מבארת מה זה המצב הזה שמצד אחד ברור לנו שהוא רצח, כלומר שיש עדים, אבל מצד שני אי אפשר להרוג אותו. אז בגמרא יש שלושה הצעות למקרה כזה. הצעה ראשונה זה של רב שמדובר בעדות מיוחדת. רש"י מסביר למשל שעד אחד ראה אותו רוצח מחלון אחד, ועד אחר ראה אותו מחלון אחר. הגמרא במכות אומרת שאי אפשר לצרף את העדות הזאת ולכן לא הורגים אותו בדיני בית דין רגילים. הצעה השנייה זה של שמואל שהייתה עדות מושלמת, אבל כשהם התרו בו הוא לא קיבל את ההתראה. כלומר שהוא לא אמר אני יודע שזה אסור ושאם אני ארצח ידון אותי למיטה. והצעה השלישית של רב חיסדא בשם אבימי, שמדובר שהיו שני עדים אבל הכחישו אותם בבדיקות. כלומר כמו שלמדנו בדף מם, היו בודקים את העדים בחקירות ובבדיקות. החקירות בודקות מתי ואיפה זה קרה, והבדיקות בודקות דברים צדדיים יותר, כמו למשל איזה צבע לבש הרוצח. אז אם יש הכחשה בחקירות, אז כל העדות הזאת לא שווה כלום, אבל אם יש הכחשה בבדיקות, עקרונית העדות היא עדות, אבל היא פסולה בדיני נפשות. אז אומר רב חיסדא, גם במקרה כזה, אנחנו יודעים בוודאות שהוא רצח, אבל אי אפשר לדון אותו למיטה, אז בשלושת המצבים שעכשיו תיארנו, לא דנים אותו למיטה, אבל הורגים אותו בכיפה. זה הדיון הראשון בגמרא. הדיון השני זה לגבי מה עושים לו שם בכיפה. אתמול ראינו שלגבי מי שהתייאשו מלהלקות אותו, אז שמים אותו בכיפה ושם מאכילים אותו שעורים עד שקריסו מתבקעת. כאן כתוב ששמים אותו בכיפה ונותנים לו רק קצת לחם ומים. מה ההבדל? אומרת הגמרא, אין הבדל, באמת שני הדברים נכונים. קודם כל היו מאכילים אותו קצת לחם ומים, עד שהבטן שלו מתרגלת לקצת אוכל, ואז פתאום מאכילים אותו הרבה שעורים ואז קריסו מתבקעת. אז בזה סיימנו את הגמרא על המשנה הראשונה. לפני שנעבור הלאה, רק נעיר שהרמב"ם מסביר למה הדין הזה שייך דווקא ברוצח ולא בשאר חייבי מיתות בית דין, כי בשאר חייבי מיתות בית דין אדם פוגע בקדוש ברוך הוא, אבל רוצח הוא לא רק חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא הוא מערער את כל האפשרות לנהל חיי חברה כאן. הרי אי אפשר שניתן שיסתובבו בינינו רוצחים פשוט כי עד אחד ראה אותו מחלון אחד ועד אחר ראה אותו מחלון שני. לכן דווקא ברוצח יש את הדין הזה ששמים אותו בכיפה. אז ראינו אתמול והיום שני מצבים שבית דין לא דנים אותו בדינים הרגילים, אלא שמים אותו בכיפה. עכשיו, במשנה הבאה נדבר על חטאים שאין עליהם בכלל דין של מיטת בית דין, ובכל זאת יש עליהם דין של קנאים פוגעים בו. כלומר, אם יש אנשים שמקנים לכבודו של השם, והם רואים אדם שחוטא בחטאים שעוד מעט נפרט, אז בשעת החטא עצמו, לא אחרי זה הם יכולים להרוג אותו. באיזה חטאים מדובר? המשנה מביאה ארבעה חטאים כאלו. חטא אחד זה גונב את הכסבה. הכסבה זה צינור חלול שהיה מפריד בין הלחמים של לחם הפנים במקדש, זה כלי שרת, וכמובן שאין דין מיטה למי שגונב כלי שרת, אבל בכל זאת החוצפה והפגיעה בקדוש ברוך הוא למי שגונב כלי שרת מהמשכן או מהמקדש, זה כל כך חמור שבשעת מעשה ממש הוא יכול להרוג אותו. זה עבירה ראשונה. עבירה שנייה זה מי שמקלל בקוסם. נזכיר שבדף נונבב, כשלמדנו על הדין של מקלל השם שחייב מיטת בית דין, אמרנו שזה דווקא כשהוא מקלל שכביכול הקדוש ברוך הוא יקה את הקדוש ברוך הוא. כאן מדובר שהוא לא אומר שהקדוש ברוך הוא יקלל את הקדוש ברוך הוא, אלא שאיזשהו קוסם יפגע בקדוש ברוך הוא. כלומר, או שהוא אמר יקה קוסם את קוסמו, או שהוא אמר כלפי מישהו אחר שיקה הוא קוסם, כלומר שהקוסם יפגע באותו אדם ויפגע בקונו, כלומר בקדוש ברוך הוא. במקרים האלו אין עליו מיטת בית דין, אבל מי ששומע בזמן השמיעה הורג אותו. זה היה המקרה השני. המקרה הרביעי במשנה, זה כהן טמא שעובד במקדש, שזה איסור לאו, אז ממילא צריך להוציא אותו לבית דין והוא יקבל מלכות. אבל אם כהנים רואים את זה בשעת מעשה, הם יכולים להוציא אותו מהמקדש ולהרוג אותו בו במקום. זה היה המקרה הרביעי, ועכשיו נחזור אחורה למקרה השלישי, ובזה נאריך היום. המקרה השלישי הוא מי שבועל ארמית, כלומר שבא על גויה, אז הדין הוא שקנאים פוגעים בו. אנחנו מכירים את הכלל הזה מהמדרש המפורסם על פנחס שהורג את זמרי בן צלו ואת המדיינית, ממש תוך כדי שהוא בועל אותה, ועוד מעט נדבר על זה. עכשיו, לפני שנמשיך עם הגמרא, צריך להעיר שבאמת מהתורה אין איסור למי שבועל ארמית באופן אקראי. אלא יש רק איסור לאו למי שבועל ארמית בדרך אישות, כלומר מתחתן עם גויה. אבל באופן אקראי אין איסור מהתורה, וכאן מחדש את המשנה שלמרות שאין איסור מהתורה, מי שרואה אותו בשעת מעשה, אז אם הוא קנאי הוא יכול לפגוע בו. הגמרא בעבודה זרה אומרת שגם זה, דווקא אם זה היה בפרהסיה בפני 10 יהודים. ועכשיו נמשיך עם הגמרא שלנו. אז דיון ראשון בשורה הראשונה בפ"ב עמוד א' זה מה קורה אם קנאים לא פגעו בו, מה העונש שלו? אז רב ידע על זה את התשובה אבל הוא שכח, ואז רב כהנא סיפר לו שבחלום הוא חלם על הפסוק הבא, בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל וכולי, ובעל בת אל נחר, ואז רב נזכר שבאמת דורשים את הפסוק הזה בין השאר על מי שבועל נוחרית, זה בעל בת אל נחר, והעונש שלו זה מה שכתוב שם בהמשך, יחרת השם לאיש אשר יעשנה, ער ועונה מעולי יעקב, ומגיש מנחה לשם צבאות. כלומר, קודם כל יהיה לו קראת, אבל גם אם הוא תלמיד חכם אז יקראת מזרו, כלומר לא יהיה בזרו תלמידי חכמים, ואם הוא כהן אז לא יהיה לו צאצאים שעובדים בבית המקדש. ואגב, יש מחלוקת ראשונים ואחרונים האם הקראת הזה גם הוא דווקא אם זה היה בפרסיה, כמו שאמרנו מקודם לגבי קנאים פוגעים בו, או שהקראת זה גם אם זה לא היה בפרסיה. ועכשיו אנחנו בשליש העליון של עמוד, הגמרא מביאה דרשה של רבי חייא בר אבויה על אותו פסוק שאמרנו, ובעל בת אל נחר. הוא אומר, הרי האבא של הגויה הוא לא אל נחר, אז למה קוראים לה בת אל נחר? אלא זה מראה שמי שבעל גויה זה כאילו שהוא התחתן עם עבודה זרה, כלומר נקשר לעבודה זרה. וכיוון שכבר הבאנו דרשה של רבי חייא בר אבויה, הגמרא מביאה עוד דרשה וסיפור בעניין הזה. עכשיו בגמרא יש פה קודם כל הקדמה של משפט אחד, ואחרי זה מבארים את זה על ידי הסיפור. אז המשפט הקדמה זה שרבי חייא בר אבויה אמר שלגולגולת של המלך יהויקים כתוב את המילים זאת ועוד אחת, ועכשיו נבין את זה יותר בסיפור. אז יהויקים מלך יהודה היה בן של יאשיהו, מלך זמן קצר מאוד לפני החורבן. הוא היה מלך שעשה את הרע בעיני השם, ומסופר שירמיהו קרא לפניו מגילה של תוכחה, ובמקום לחזור בתשובה הוא לקח את המגילה שירמיהו קרא ושרף אותה באש, ואז השם מנבא לירמיהו שיהויקים ימות והוא לא ייקבר, וירמיהו אומר קבורת חמור ייקבר, סחו ואשלך מהלה לשערי ירושלים, ורבי חייא בר אבויה הבין שהכוונה היא שהוא לא ייקבר לעולם אפילו אחרי מאות שנים, ומסופר עליו על רבי חייא בר אבויה שהוא הסתובב ליד שערי ירושלים, והוא ראה גולגולת על הרצפה, ועל הגולגולת היה כתוב זאת ועוד אחת. עכשיו הוא לא ידע של מי הגולגולת, אז הוא קבר אותה, אבל אחרי כמה זמן כשהוא חזר לשם הוא שוב ראה שהיא מגולה, אז שוב הוא קבר אותה, ושוב אחרי כמה זמן היא התגלתה, עד שהוא הבין שכנראה זה לא סתם, אלא הגולגולת הזאת לא יכולה להיות קבורה, ומזה הוא הבין שהיא שייכת ליהויקים מלך יהודה שלא יכול להיקבר. אבל בכל זאת, כיוון שסוף סוף זה מלך, הוא לא רצה שזה יהיה כזה ביזיון, לכן הוא לקח את הגולגולת ושם אצלו בבית בארון, ויום אחד אשתו באה ופותחת את הארון והוא רואה בפנים גולגולת, אז היא שואלת את השכנות מה הן חושבות על זה, והן אומרות לה, זה בטח הגולגולת של אשתו הראשונה של בעלך, שהוא כל כך אוהב אותה שהוא לא רוצה לשכוח אותה, אז הוא שם את הגולגולת בארון, אז היא מתעצבנת, לוקחת את הגולגולת ושמה בתנור ושורפת אותה. וכשרבי חייא בר אבויה מגיע הביתה ומבין מה קרה, אז הוא אומר, עכשיו אני מבין למה היה כתוב זאת ועוד אחרת. כלומר, שהיה כתוב על הגולגולת שהעונש הזה שהגולגולת לא נקברה, זה עוד לא הסוף, אלא הוא יקבל עוד עונש אחר, כלומר שבסוף גם שרפו אותה. אז כל זה היה מאמר מוסגר כיוון שבנו דרשה של רבי חייא בר אבויה, ועכשיו אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו חוזרים לנושא שלנו של בועל ארמית. ברובד הדאורייתא אין איסור מהתורה לבעול ארמית אם זה באקראי, אלא רק אם זה דרך אישות, כלומר מי שמתחתן עם גויה, זה דבר אחד. דבר שני, יש הלכה למשה מסיני שמישהו בועל ארמית אפילו שאין בזה איסור, בכל זאת קנאים פוגעים בו אם רואים אותו בשעת מעשה. כל זה ברובד הדאורייתא. עכשיו נראה גזרות של רבנן שמוסיפים על האיסור של בועל ארמית גם אם זה רק באקראי. אז אומרת הגמרא שהבייטין של חשמונאי גזרו שמי שבועל ארמית אפילו באקראי עובר על ארבעה איסורים שמהתורה באמת הם לא שייכים בגויות. איסור אחד זה איסור נידה שמהתורה באמת שייך רק אצל יהודיות. איסור שני זה נחשב כאילו שהוא בעל גם שפחה כנענית. איסור שלישי זה נחשב כאילו שהוא התחתן עם גויה, לא רק בעל אותה באקראי. ואיסור רביעי, בזה יש מחלוקת, או שזה נחשב כאילו בעל אשת איש, בהנחה שהיא גויה נשואה, למרות שמהתורה אין משמעות לנישואין של הגויים. זה דעה אחת. דעה שנייה שלא גזרו שזה יחשב אשת איש, כי הגויות מופקרות והן לא נאמנות לבעלים שלהם עם אלה. אלא זה נחשב, אם מדובר פה בכהן, ככהן שבעל אישה זונה. אישה זונה זה אישה שנבלה לאדם שאסור עליה, אפילו אם זה רק איסור לב, ולכהן יש איסור לב לבוא על אישה זונה, אז כאן חזל גזרו שגם אם הוא בעל גויה, זה נחשב כמי שבעל אישה זונה. אז אלה היו האיסורי רבנה לגבי מי שבועל גויה, ועכשיו עוד שלושה דינים לגבי קנאים פוגעים בו. דין אחד, הקנאי צריך לעשות את זה מעצמו, אם הוא בא להתייעץ עם הבייטין, הבייטין לא אומרים לו ללכת להרוג אותו. דין שני, הוא צריך להרוג את הבועל דווקא בשעת מעשה, אם הוא עשה את זה אחרי מעשה הוא נחשב רוצח. ודין שלישי מאוד מפתיע, למרות שיש היתר לקנאים לפגוע באותו בועל, אם הבועל מצליח להרוג את הקנאי, אז הבועל פטור על זה, כי הרי הקנאי הזה מנסה להרוג אותו שלא בצורה מסודרת במיטת בייטין, אז מבחינת הבועל, הקנאי הזה נחשב רודף והוא יכול להרוג אותו. אז בזה סיימנו להיום את הדין של קנאים פוגעים בו, אנחנו עכשיו בשורה השנייה בשורות הבינוניות בעמוד א', מעכשיו עד השליש התחתון של עמוד ב', הגמרא עוברת לדרשות על הסיפור של פנחס וזמרי בן סלו. עכשיו לפני שנראית הגמרא רק נזכיר את הסיפור, אחרי שבלעם חוזר לארצו, אז כתוב בבמדבר פרק כ"ה שבני ישראל התחילו לזנות אל בנות מואב, ומיד אחרי זה כתוב שהם גם נצמדו לבעל פאור, כלומר לעבודה זרה, ואז השם אומר למשה לקחת את ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, ומשה אומר לשופטים להרוג את כל מי שנצמד לבעל פאור. עכשיו תוך כדי כל הבלגן פתאום כתוב שזמרי בן צלום מקריב אליכיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, ואז פנחס רואה אותם והורג אותם, ואז כתוב שנעצרה המגפה, שעוד לא היה כתוב שהיא הייתה בכלל, ושסך הכל מתו בה 24,000 אנשים. עכשיו נעיר שיש מפרשים שבעצם היו פה שתי מגפות, מגפה אחת מעצם זה שהם נצמדו לבעל פאור, ואת המגפה הזאת היה אפשר לעצור על ידי זה שהשופטים הרגו את כל מי שנצמד לבעל פאור, אבל אחרי המעשה של זמרי אז התחילה מגפה נוספת שבה מתו 24,000 איש, ואותה פנחס עצר כמו שעוד רגע נראה. אז מספרת הגמרא שכנראה הרבה מהנצמדים לבעל פאור היו משבט שמעון, וכמו שאמרנו השופטים הרגו את כל מי שנצמד לבעל פאור, אז באו שבט שמעון לנשיא שלהם שזה זמרי בן צלו, שאגב רשי אומר שזה שלומיאל בן צורי שדאי, והם אמרו להורגים אותנו, למה אתה יושב בשקט? אז זמרי בן צלו ניגש למדיינית קוסבי בת צור, צור אבא שלה זה אחד מחמשת מלכי מדיין, והוא תובע אותה לזנות, והיא אומרת לו, אני בת מלך, אני יכולה להיות רק עם המלך שלכם, אז הוא אומר לה, אני נשיא, ואני יותר גדול ממשה רבנו, כי משה רבנו משבט לוי, ואני משבט שמעון, והרי שמעון נולד לפני לוי, ואז הוא לוקח אותה איתו למשה רבנו לפני כל העם, והוא מטריס כלפי משה רבנו, והוא אומר לו, בן אמרם, האם זאת מותרת או אסורה? אם תגיד שהיא אסורה, אז איך אתה התחתנת עם ציפורה, שגם היא מדיינית? עכשיו ברור שמשה ידע שבאמת יש הבדל שזה היה לפני מתן תורה וזה אחרי מתן תורה, אבל משה שכח את ההלכה שמי שבועל ארמית קנאים פוגעים בו, ואז בא פנחס ומזכיר לו משה שהוא עצמו לימד אותו את ההלכה הזאת, ואז אומר לו משה, קריינה דיגרתא איהו להווי פרוונקה, כלומר שמי שאמר את ההלכה שהוא גם ילך ויבצע אותה, זה קשור למה שאמרנו מקודם שמשה לא יכול להורות לו לעשות את זה, אלא הוא רק נתן לו סוג של רשות ברמיזה. עכשיו הגמרא אומרת, למה כתוב היר פנחס בן אלעזר? מה בדיוק הוא ראה? אז רב אומר שהוא ראה את המעשה ואז נזכר בהלכה. שמואל אומר שהוא ראה לנגד עיניו את הפסוק במשלי, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. כלומר שכשיש חילול השם לא נותנים כבוד לרב, במקרה הזה משה רבנו, אלא קמים ועושים. ורבי אלעזר אומר שהוא ראה את המלאך שבא והתחיל את המגפה השנייה, ולכן הוא קם ועשה את המעשה. והגמרה ממשיכה עם הסיפור, מן הסתם פנחס היה באותו זמן בין השופטים שדנו את העם על ההצמדות לבעל פאור, אז הוא היה עכשיו בבית המדרש, וכתוב, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו, משמע שלא היה לו אותו רומח בפנים, אז מכאן שלא מכניסים רומח לבית המדרש, ואז הוא רוצה להתקרב לאותו אוהל שבו נמצא זמרי בן צלו, אז הוא צריך להחביא את הרומח, אז הוא הפריד בין מות העץ של הרומח לבין המתכת החדה שבקצה, את המתכת הוא החביא בבגדים, ובעץ הוא השתמש כמקל הליכה, וכשהוא התקרב לאזור בשביל שירשו לו להיכנס, אז הוא רמז להם שגם הוא בא לבעול את המדיינית, אז הרשו לו להיכנס, ואז הוא נכנס לתוך האוהל והוא דקר את שניהם, ורב יוחנן אומר שבאותו אירוע קראו לו שישה ניסים. נס אחד זה זה שזמרי לא פרש רגע לפני שהרגו אותו, כי אם הוא היה פורש, פנחס היה נחשב רוצח, נס שני זה שזמרי לא קרא לעזרה, ועכשיו יש עוד שלושה ניסים שבאו לעזור לפנחס להוכיח שבאמת זמרי בא למדיינית. אז דבר אחד שהוא דקר אותם בדיוק במקום הזכרות ובמקום הנקבות, וכך הם נשארו דבוקים ביחד. דבר שני שכשהוא יצא איתם הם עדיין היו על הרומח, וכך הוא הראה אותם לכל העם. ודבר נוסף שבשביל לצאת מהאוהל לכאורה הוא צריך להוריד את הרומח, ואז הם היו נופלים מהרומח, ובא מלאך והגביע את המשקוף של הפתח, וכך הוא יכל לצאת בלי להוריד את הרומח. אז ראינו חמישה ניסים, ונס שישי שהגיע מלאך והתחיל להרוג בעם, וכך שבט שמעון היו עסוקים מדי ולא ניסו להרוג אותו. בכל אופן פנחס מוציא את שתי הגופות מהאוהל, והוא בא וחובט אותם על הקרקע, ואז הוא מטיח דברים כלפי מעלה, לומדים את זה ממש כתוב, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה, ודורשים את ויפלל מלשון פלילות, כלומר מלשון דין, כלומר שהוא עשה דין עם הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, מה, על שני האנשים האלה הרגת 24,000 איש? ואז מלאכי השרת רצו לפגוע בפנחס על החוצפה הזאת, ואז השם אמר להם, הניחו לו, קנאי בן קנאיו, כלומר הוא צאצא של לוי, שגם הוא היה קנאי על דינה, ומשיב חמה בן משיב חמה הוא שהוא צאצא של אהרון, שהוא השיב את חמת השם בסיפור של קורח. אז מלאכי השרת לא פגעו בו, אבל העם התחילו לבזות אותו. הם אמרו, תראו נכד של יתרו שהיה מפתה מגלים לעבודה זרה, הוא הורג נשיא בישראל? אז לכן התורה מרגיעה אותם ואומרת, באמת מצד האמא הוא הנכד של יתרו, אבל מצד האבא הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. ודבר נוסף בשביל להרגיע אותם, השם אומר למשה, לך ואקדם לו שלום, וזה מה שכתוב, הנני נותן לך את בריתי שלום, והגמרא מסיימת שהכפרה הזאת היא מחפרת והולכת לעולם. ועכשיו באמצע עמוד ב' יש כמה תיאורים על החטא של זמרי, רב נחמן בשם רב אומר שהוא בעל אותה באותו יום 424 פעם, ופנחס חיכה עד הסוף עד שלזמרי כבר לא יהיה כוח להתנגד, והגמרה מראה שבאמת הוא לא היה צריך לחכות כי ממילא השם עזר לו, ויש ברייתא שאומרת שהוא בעל אותה 60 פעמים עד שהוא נעשה כביצה המוזרת, סתכלו רשי, ועד שהיא הייתה כערוגה מלאת מים מהנוזל שלו, ורב כהנא ורב יוסף מתארים אותה כמאוד מאוד גדולה. ועכשיו לגבי השמות שלהם, כוסבי באמת נקרא השבילנאי, וקראו לה כוסבי או כי כזבה באביה, כי הוא אמר לה להיבל רק למנהיג של כל עם ישראל ולא רק לנשיא של שבט, או כי אמרה לאביה שהוא יצליח לשחוט את עם ישראל בזכות הזנות שלה, וכוס בארמית זה לשחוט. ואגב, על שמה יש פתגם שכל מי שמתחבט בין הקנים בשביל לזנות קוראים לה שבילנאי. זה לגבי כוסבי. לגבי זמרי, כמו שאמרנו, השם האמיתי שלו זה שלומיאל בן צורי שדאי, אבל חוץ מזה יש לו עוד ארבעה כינויים, זמרי ובן סלו ושאול ובן הכנענית, שכולם קשורים לחטא שהוא עשה, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן ונחזור מהר על מה שראינו. בהתחלה למדנו שרוצח שאי אפשר להרוג אותו כי יש עדות אבל יש בה בעיה, אז גם כן שמים אותו בכיפה. אחר כך למדנו על דינים שבהם קנאים פוגעים בו, וזה גנוב כסבה מהמקדש, מקלל את השם על ידי קוסם, כהן שבת בתומה ובועל הרמית. אחר כך התמקדנו בבועל הרמית, אמרנו שאין בזה איסור תורה, בכל זאת קנאים פוגעים בו דווקא בשעת מעשה, דווקא אם זה בפרהסיה. אמרנו שאם לא פגעו בו יש בו קראת, אחרי זה הוספנו שזה כאילו שהוא התחתן עם עבודה זרה, וחזל גזרו עליו שזה כבעל נידה, שפחה, נושא גויה ואשת איש או זונה. אם הפוגע בא להתייעץ אם לעשות את זה, אז לא אומרים לו לעשות את זה. וחידוש מפתיע, בועל יכול להרוג את הקנאי הפוגע מדין רודף. ואחר כך ראינו דרשות על הסיפור של פנחס וזמרי בן סלו, כל טוב.